ערב טוב. אנחנו בשנים האחרונות עסקנו בתרגות של קשר או תהליך של התפתחות של קשר בהתאם לתהליך שעם ישראל עובר, גלות, הליכה במדבר, מעמד הסיני. דיברנו שהשלמות של הקשר מתבטאת במעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ומילא גם במשכן בבית המקדש שבנו כדי שיהיה בית קבוע לקשר השלם הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ופרשת השבוע שלנו היא פרשת תרומה, גם הפרשות הבאות, שבהן התורה מתארת לנו איך בונים את בית המקדש, איך בונים את המשכן. והמשכן הרי הוא הכלי לקשר השלם. ולכן המבנה של בית המקדש, המבנה של המשכן, הוא בעצם הדגם השלם לאותו מקום של ביטוי, של השראה, של שלמות הקשר. ולכן אין יותר מבית יהודי אמיתי שהוא בעצם בית מקדש, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, וגם את ההשפעה, היחס בין בית יהודי אמיתי לבית המקדש, חכמים תיארו לנו במשפט שיותר מכל שמסביר מה זה, למה נועד בית המקדש. אז כמו שכתוב בתחילת הפרשה של השבוע שלנו, פרשת תרומה, עשו לי מקדש, תבנו בית מקדש, ושכנתי בתוכם, אני אשכון בכם. הבורא רוצה בית מקדש כדי להתגלות בתוכם. השראת שכינה, בית מקדש זה המקום של הגילוי הכי נעלה של הבורא, שקדוש הוא בורא, שהבורא שוכן ומתגלה בתוך העולם התחתון. וזה אותו משפט שחכמי אמרו על בית יהודי אמיתי. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אם איש ואישה בונים בית אמיתי, קשר אמיתי ביניהם, הקשר האמיתי ש... מתקיים בין האיש והאישה, זה בעצם המקום של אותה השראת שכינה. וכיוון, וגם האמת היא שעסקנו את זה בשנים שעברו כמה וכמה פעמים, אבל כיוון שהגענו לפרשת תרומה, אי אפשר לא לעסוק בזה שוב. כיוון שהמבנה של בית המקדש הוא ודאי לא סתמי, איך שבית המקדש היה בנוי, זה מבנה מסוים שהתאים לסוד הזה שהכיל, זה היה הבית שבו שרתה השכינה. לכן אנחנו צריכים ללמוד מהמבנה של בית המקדש מה המבנה הפנימי והרוחני של בית יהודי אמיתי, בפן הרוחני שלו, בפן המעשי שלו, שכמובן יגרום שהבית הזה וההתנהלות שבתוך הבית תהיה מקום של השראת השכינה. במאמרי החסידות, במקור היותר בסיסי שהעניין מוסבר, זה במצוות בניין בית המקדש של הרבי הצמח צדק בספר דרך מצוותיך. עכשיו הוא מסביר בתמצית את המבנה של בית המקדש, והוא מסביר שם איך המבנה של בית המקדש מתאים לנפש האדם, איך גם האדם צריך לדאוג שהוא עצמו יהיה מסוד של בית מקדש. אנחנו נחזור שם על הנקודה העיקרית שכתובה שם, ונלמד מזה למבנה של בית, בית יהודי. מה היסודות העיקריים בבית שמתאימים לבית שבו השכינה שורה, שם יש בית מקדש. אומר הרבי כך, בית, אולי נעשה קודם סקירה קצרה, איך נראה בית המקדש. בית המקדש היו בו שלושה חלקים עיקריים. החלק הפנימי, זה היה קודש הקודשים. בקודש הקודשים היה ארון הברית, ספר התורה, הלוחות, זה המקום הכי מקודש, שאליו היו נכנסים רק פעם אחת בשנה, ביום כיפור. הכהן היה נכנס לשם, שהמקריב קטורת. זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים, על ארון הברית, היו שני קרובים, ארון. היו שם שני קרובים. שני קרובים זה דמויות של תינוקות או מלאכים. שהמלאכים, שני הקרובים האלה, ביטאו את עומק היחס בין הבורא לעם ישראל. כשהקרובים היו מחוברים אחד לשני, פנים אל פנים, זה היה הסמל, הסימן, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מחובר אל עם ישראל. כשהקרובים היו מצדדים את הפנים, היו מתרחקים אחד מהשני, זה כמובן היה מעשה של נס, זה יראה שהקשר שהקדוש ברוך הוא עם ישראל עכשיו הוא גרוע. ממש כמו שני בני אדם, כמו בני זוג, כשהם קרובים, אז הם פנים לפנים אחד עם השני. וכשהם רחוקים, ויש ביניהם מריבה, אז הם מתרחקים, מפנים את העורף אחד לשני. מתרחקים פנימית. לכן, קודש הקודשים והקרובים, בעצם זה המקום שבו מתגלה עומק הקשר. והקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שם השכינה שורה, וכמו שנסביר בהמשך, גם קודש הקודשים בבית, זה בעצם אותו מקום שהוא הביטוי של שלמות הקשר בין בני הזוג. אבל יש גם קודש. הקודש זה החלק השני בבית המקדש, שבקודש היה, בקודש היו שלוש כלים עיקריים. מצד ימין היה הייתה מנורת הזהב, המנורה שנראה את האור. זה נקרא צד דרום. מצד שמאל, צד צפון, היה שולחן, שולחן לחם הפנים, ובאמצע, בין שניהם, היה מזבח הקטורת. מזבח הקטורת הוא היה באמצע בין השולחן שמצד שמאל והמנורה שמצד ימין. זה מה שהיה באמצע. וזה החלק השני של בית המקדש, הקודש. החלק החיצוני של בית המקדש זה היה העזרה, ושם היה מזבח גדול, מזבח הנחושת, שעליו היו מקריבים את הקורבנות. פה היה החלק החיצוני. קורבנות לא הקריבו בתוך הקודש, רק את הדם של הקורבן היו מביאים לקודש, מזים אותו, מזים אותו שם. אבל הקורבנות היו מקריבים אותם רק בחלק החיצוני, שזה העזרה. אז זה שלושת החלקים העיקריים של בית המקדש, קודש הקודשים, שם ארון הברית, הקרובים, הקודש, שם הייתה השולחן, המנורה, השולחן ומזבח הקטורת, והחלק החיצוני, שזה מזבח הנחושת והעזרה. בחסידות מבואר, שהמבנה הזה של בית המקדש, זה כמו המבנה של נפש האדם, אלא פי זכנו גם להסביר מיד, איך זה המבנה השלם של בית יהודי. קודש הקודשים, זה המקום של החוכמה, הבינה והדעת. כמו באדם, שהחלק הכי עליון זה הראש שלו. איפה נמצא המקום הכי עליון באדם? הראש? כל הכוחות, הנפש נמצאת בראש. זה נקרא חוכמה, הבינה והדת. ושם התורה זה החוכמה, הלוחות, הארון הברית זה עצמה היה הבינה, הקרובים ביטאו את הדת, את ההתקשרות. זה קודש הקודשים, זה המקום הראש. בנפש האדם. שזה כמובן גם מלמד אותנו שגם בבית, המקום הכי עמוק שצריכים אותו, זה מקום של מה הראש של הבית, מה הממד הכי פנימי, הכי שלם, ששם השכינה שורה בתוך הבית. אחרי זה הקודש, זה היה החלק של הלב. אומר הרבי הצמח צדק, שהקודש זה המידות, החסד, הגבורה והתפארת, שזה עיקר הלב. החסד, מידת החסד, זה היה המנורה. המנורה היא חסד, אור. מידת הגבורה זה שולחן לחם הפנים. והתפארת שבאמצע זה מזבח הקטורת. כמו שהלב מתחלק לשלושת העיקרים האלה, חסד, גבורה, תפארת, גם בתוך הקודש היה מנורה, שולחן ומזבח הקטורת. כל אחד מהם היה לו תכונה מיוחדת, כמו שמיד נסביר את זה יותר בהרחבה. חכמים אמרו שמקור החוכמה קשור עם המנורה, הרוצה להחכים ידרים. מקור העושר בעין קשור עם שולחן לחם הפנים, שהיה מצד שמאל. לכן הרוצה להעשיר, מי שרוצה להיות עשיר, יצפין. התפארת שבאמצע זה מעל שניהם, זה הכוח שמחבר את שניהם. זה התפארת. אז זה החלק הפנימי של בית המקדש, זה כמו הלב. צד ימין בלב, צד שמאל וצד האמצעי. תפארת, חסד גבוהה תפארת. אבל יש גם בבית המקדש את החלק החיצוני, שזה כמו שאמרנו, העזרה, ששם היה מזבח הנחושת שעלה מקליבו את הקורבנות. מבואר בחסידות שסוד המזבח החיצוני זה סוד ספירת המלכות. המלכות זה הכוח שיורד ומתחבר אל העולם שמבחוץ, אל העולמות שמלמטה. כמו באדם, זה אותו חלק בתוך האני שלו שמתחבר אל הגוף, אל הנפש הבהמית, מתחבר למטה. יכול גם לרדת למעלה, יכול גם לרדת למטה, זה המלכות. זאת אומרת שהמבנה של בית המקדש, לפי מה שבואר בחסידות, זה ראש, חוכמה בינה דעת, זה הקודש הקודשים, הלב, שזה הלב, זה המקום של החסד גבורה תפארת, שזה הקודש, והמלכות, שזה החלק החיצוני שיורד כלפי חוץ, זה החלק התחתון גם בתוך הדף, שמעיקרו זה הכבד, הכבד שייך לחלק החיצוני. לכן מלך עיקרו זה כבוד. ככה מובא בחסידות. שזה החלק של אדם. החלק שיורד החוצה ומתברר ממה נוצר אדם, שזה הכבד, עיקרו דם, ממה שאתה אוכל ושותה, מה שאתה מביא מבחוץ, מה שמוציא החוצה, שהחלק הזה, זה בעצם הסוד של המלכות שיורדת ומבררת את העולמות התחתונים. עד כאן בתמצית, זה המבנה של בית המקדש, זה לא עיקר הנושא שלנו, אבל זה המבנה. עיקר הנושא שלנו, אנחנו רוצים להבין מזה, איך נראה בית יהודי אמיתי. מה זה הרבדים האלה? מה זה הדרגות שבתוך בית? זאת אומרת, בית, לפי המבנה הזה, בית זה לא רק כמו בן אדם. מי זה, מה זה הבן אדם? מה זה מבנה שלם של גוף האדם, או מבנה שלם של נפש האדם? זה לא רק ראש, זה לא, ודאי לא רק לב, ובוודאי שזה לא רק הגוף הכבד או האדם והגוף. מבנה שלם זה שלמות אחת, וככה בספירות. מבנה שלם של המבנה של הנפש זה גם החוכמה בינה דעת החבד, גם החגת החסד גבורה תפארת, וגם החלק האחרון זה הנצח עוד יסוד ומלכות, שזה אותו חלק שעיקרו מלכות, החלק המעשי. מבנה שלם זה את שלושת הדרגות ביחד. גם בבית צריכים את שלושת הדרגות האלה, את שלושת הממדים, כדי שהבית יהיה שלם, יהיה בית מקדש, שבו השכינה תוכל לשכון. מה עם שלושת הממדים האלה בבית? מה זה המלכות בבית? מה זה הקודש בבית? מה זה המלכות שזה העזרה? מה זה החלק הפנימי? שזה בעצם הקודש, ומה זה החלק הפנימי שבפנימי, שזה קודש הקודשים. החלק החיצוני של הבית, שזה העזרה, כמו בבית המקדש, המקום שבו מקריבים קורבנות, זה כל היחסי גומלין בין הבית לבין העולם שמבחוץ. מה מכניסים הבית, מה מוציאים מהבית. כי כל הקשר, כל ההזנה שהבית ניזון, ומילא גם משפיע לעולם החיצוני, זה הסוד של המזבח הנחושת. למה זה קשור לעולם החיצוני? מה עשו במזבח הנחושת, בבית המקדש? הביאו בהמות, הביאו סולת, שזה צומח, הביאו מים לנסך על המזבח, כאילו הדומם, הצומח, החי, שהביאו אותו וקירבו אותו אל השם. ככה גם בחיים, ככה גם בחיים של היהודים, הסוד של המזבח בבית, זה כאילו כל היחסי גומלין של האדם עם העולם שבחוץ. אין בית שהוא מנותק מהעולם שבחוץ. בית תמיד ניזון ומזין את העולם שבחוץ. אז כדי שבית המקדש שלנו, הבית שלנו, יהיה כמו שצריך, צריכים לבנות בו את הסוד הזה של המזבח, את הסוד של הקשר עם העולם שבחוץ, בצורה הנכונה, כמו שאורך נדבר על זה. מה בדיוק הקשר הנכון, ומה הצורה הנכונה של אותו בית. אבל זה לא רק בצד החיצוני כפשוטו, יחס עם העולם שבחוץ. המילה מזבח, או הסוד הזה של העזרה, זה גם בתוך היחסים שלנו. יש מקום בתוכנו, שהוא מקום מאוד מאוד אנוכי, אינטרסנטי. זה הצד של הבהמה שבנו. זה הצד של הנפש הבהמית שבנו. כל מערכת יחסים, כל מה שנבנה, אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא מלאכים פירושו שאנחנו לא יכולים להיות בלי הנפש הבהמית שבנו. בלי האגו שמרוכז בעצמו, בלי האינטרס שסגור בתוך עצמו. האינטרס הזה, האגו, זה החוץ שלנו, זה כמו העולם שבחוץ. זה אותו מקום חיצוני, נמוך, שנמצא בתוכנו. זה החלק החיצוני שבתוך המציאות, שבתוך התודעה שלנו. אבל את אותה בהמיות, כמו אותה בהמה, את אותו אינטרסים, אותה ישות אנוכית, צריכים לקרב אותה, להעלות אותה, גם אותה להביא, כמו בבית המקדש, גם את הבמות מקרבים ומעלים. זאת אומרת, בית ברמה של הרגש, ברמה של התודעה הנפשית, זה ללמוד איך לוקחים את המקום האנוכי, האגואיסטי, אותו מקום בהמי שהוא קיים בנו, את אותו יצר הרע שלנו, אותו יצר שממנו אתה יכול גם להיאבק עם השני ולרדוף אותו, להציק לו, להיפגע ממנו, להטיב לו, אבל מתוך מטרה לקבל שכר, כל מיני צורות חיצוניות, איך לוקחים את המקום הזה בתוכנו, שהוא חיצוני, לכן הוא כמו העולם שמחוץ, ואיך אותו מקרבים ומעלים ומכניסים אותו לתוך הבית כמו שצריך. אי אפשר בלי זה, אבל אם לא נדע להשתמש בזה בצורה נכונה, אז יהיה קשה מאוד. כמו שאי אפשר בלי שהעולם יהיה, אי אפשר שהבית לא יהיה קשור עם העולם שבחוץ, אבל יחד אם תכניס החוץ, מהחוץ פנימה, בלי ברור, בלי תיקון, בלי העלאה נכונה, זה יהיה קטסטרופה. אם מכניסים פנימה ללא ברור, זה יהיה טעות מאוד קשה. ככה גם בנפש. אם אתה מכניס את המקום היצרי, את המקום הבהמי, ללא ברור ותיקון הביתה, זה יהיה בעיה מאוד קשה. אם תכניס את זה על זה שהעלית את זה, תיקנת את זה, העלית אותו על מזבח הנחושת, אז זה יהיה הדבר הכי נכון. אז התהליך כאן זה תהליך של ברור שצריכים לעשות. אז יש לנו לברר מה אנחנו מכניסים מהעולם החיצוני, זה נושא אחד שמעניין אותנו, ולברר מה אנחנו נכנסים מהקיצוניות של הנפש שבנו, שזה הצד הבהמי שבתוכנו. כל זה זה נקרא החלק של העזרה, החלק החיצוני. לכן עיקר העבודה של ספירת המלכות זה לברר מה מכניסים, מה לא מכניסים, איך מעלים את זה, איך מקרבים, כמה מותר לי להשתמש עם האגו שלי וכמה לא. כל המקום הזה זה המקום החיצוני של בית המקדש, שהוא גם המקום החיצוני בבית, אבל אי אפשר בלעדיו. אי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר להגיד שהוא לא קיים. כי אם הוא לא קיים ואתה לא עושה איתו מה שצריך, כאילו מנעת מבית המקדש, מהבית האמיתי ששם השכינה צריכה לשרות, את החלק, החלק החיצוני, שהוא גם חלק שלם מתוך אותו עולם של מהות ותודעה. אבל יש גם בבית חלק פנימיות. החלק הפנימיות הזה נקרא קודש. הקודש זה לא מקום יצרי, זה לא מקום בהמי, זה לא מקום של זקוק לבירור. זה מקום שהוא כבר מהיר. כמו שאמרנו קודם, לקודש לא מכניסים בהמות פנימה. הבהמות לא שייכות לשם. לא מכניסים שם בהמות. ככה גם בבית, יש איזה מקום שהוא מעבר, זה הקודש של הבית, שהוא מעבר להתמודדות עם המקום החיצוני של החוץ שבעולם והחוץ שבנו. זה האווירה, עצם החוויה הפנימית שנמצאת בתוך הבית, או הגילוי של הטוב הפנימי שנמצא בתוך הבית. בקודש לא צריך לברר בין טוב לרע, זה כבר טוב. אז לכן יש עוד צד בחיים של בית, כדי שהבית יהיה, מה בעצם נמצא בתוך הבית? לא מה אתה עושה עם החוץ שבך, או עם החוץ שאתה מכניס, איך אתה מכניס זה בצורה נכונה, אלא מה קורה בתוך הבית עצמו, איזה אווירה אמיתית ונכונה. והאווירה של בית, מה שמתחולל פה בתוך הבית, זה בסוד של המנורה שמצד ימין, השולחן לחם הפנים שמצד שמאל, ומזבח הקטורת שבאמצע. זה האווירה העיקרית שבתוך הבית, כמו שנסביר בהמשך. אבל לפעמים הסברנו מקודם שיש לנו להתמודדות עם המקום הנמוך שצריכים לברר אותו ולתקן אותו בתוכנו ובעולם שבחוץ. מה זה בנפש שלושת הכלים האלה? מה העיקר שבהם? המנורה שהיא הייתה מקור אור, המנורה נועדה להאיר, נר השם נשמת אדם, המנורה זה כמו נר שמאיר אור, ועל זה אמרו חכמים שרוצה להחכים, מי שרוצה להיות חכם, ידרים, כי המנורה נמצאת המנורה נמצאת בצד דרום, זה מלמד אותנו שהמנורה, מנורת הזהב, זה סוד של אור וחוכמה. וחוכמה באור זה שני דברים שהולכים ביחד. החוכמה והאור. רוצה להחכים ידרים. נגיד זה בנקודה, אחרי זה נסביר את זה בצורה יותר רחבה. מה זה הנקודה של החוכמה בבית? זה החוכמה לראות את הטוב שבעולם, שבשני, שבכלל בתוך המציאות. האווירה הפנימית של הבית חייבת להיות מלאה ראיית הטוב. זה נקרא חוכמה. זה נקרא אור. אם אתה נכנס לתוך הבית ללא החוכמה של ראיית הטוב, האווירה שתהיה בקשר היא תהיה חשוכה. צריך מנורה. וקשר אמיתי מבוסס על הטוב, על החוכמה, ולמה זה חוכמה, ולמה זה טוב, נסביר עוד מעט יותר בהרחבה. אבל לא מספיק רק ראיית הטוב, שהיא כמובן גם המקור לאהבה שבתוך הבית. כי אמרנו שהמנורה זה חסד, זה אהבה. האהבה תמיד קשורה עם ראיית הטוב. לא מספיק ראיית הטוב, החוכמה, והאהבה שמתלווה לזה. צריכים גם את הגבורה. צריכים גבורות. אבל מה זה גבורה אמיתית שבתוך בית המקדש. חכמים לימדו לנו שהגבורה הרוצה להצפין, הרוצה להעשיר, יצפין. הגבורה של בית המקדש, זה שורש הגבורות, קשורה עם סוד העושר, עושר בעין. עושר זה שלמות גשמית. מה זה שלמות גשמית? מה זה עושר? אמרו לנו חכמים בפרקי אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. עושר אמיתי, שהוא כמובן צריך להיות גם כפשוטו, כמו שהרבי אמר בשיחה של הדבר מחות של פרשת תרומה, שכל יהודי צריך להיות גם עשיר כפשוטו, אבל מעבר של השבוע שלנו, אבל מעבר לאושר הגשמי כפשוטו, אדם יכול להיות שיש לו הרבה בגשמיות והוא עני. יכול להיות שיש לו מעט והוא עשיר. כי עשיר זה תחושה של שלמות. ועל זה אמרו לנו חכמים, איזו עשיר השמח בחלקו. עשיר אמיתי זה מקום שמחה. זאת אומרת, האווירה בתוך הבית צריכה להיות אווירה של שמחה, אווירה של שלמות, לא אווירה של חוסר, כיתור, תחושת חיסרון תמידי. כי התחושה של החיסרון, העוני, מחלל את הקודש. בתוך הקודש, בתוך השלמות של הבית, המקום החסר, כאילו זה כמו אין כאן שולחן לחם הפנים, אין כאן אותו. האווירה הפנימית חייבת להיות שמחה ושלמה, שלמות, ודווקא בתוך השמחה הזו שורה הקשר הנכון והאמיתי. זה הגבוה. עכשיו גם את זה אנחנו צריכים להסביר יותר בהרחבה, מה זה ואיך מגיעים לזה. אבל יש לנו גם את מזבח הקטורת. קטורת, ידוע בחסידות, שקטורת, המילה קטורת זה קשר. רבי שמעון בר יוחאי הוא משתמש בביטוי בחד קטירנה התקטרנה, בקשר אחד אני קשור. קטירנה, קטורת, זה קשר. מזבח הקטורת זה המזבח שמבטא את עומק הקשר, את ההתקשרות, את התקשורת האמיתית שקיימת בבני הזוג, אם הם קשורים או לא קשורים, מה הם עושים כדי ליצור קשר. כמובן שמה שמאפשר קשר זה המנורה בשולחן לחם הפנים, זה החנות. אבל התמצית של חוויית הקשר שבבית זה הסוד של מזבח הקטורת, וגם מה זה אותו קשר פנימי שמבטא את אותו אחדות שקשורה כאן, ואנחנו נדבר עוד מעט בהרחבה יותר. אז זה סוד האווירה בבית, הקודש. קודש, כבר נחזור, זה ראיית הטוב והאהבה שמתלווה לזה, החוכמה שמתלווה לזה, השמחה שצריכה להיות בבית, ועצם הקשר שנמצא פה בתוך הבית, שזה הרובד הפנימי ביחס לרובד החיצוני, שזה המלחמה של החיים, המלחמה היצרית שבך, המלחמה עם העולם שבחוץ, זה הבירורים. ההתמודדות. יש צד של בירורים. אם תכניס את כל הבירורים שאתה צריך לעשות פנימה, ולא יהיה שמחה, ולא יהיה ראייה טוב. ואם מישהו יכניס למשל, את כל המאבק הפנימי שיש בתוכו, או המאבק עם העולם, לתוך הבית, כאילו לתוך עומק הקשר, והשני הופך להיות האויב או המאבק שלו, הוא לא מצליח לפתח קשר של שמחה, קשר של ראיית הטוב, אז ודאי בתוך הבית, שם השכינה לא תשרה. יש מקום למאבק בתוך עצמך, יש מקום של עבודה, יש מקום של מאבק בבירור עם העולם שבחוץ, אבל זה רובד מסוים. צריך רובד פנימי יותר, שלם יותר, שהוא מבטא את הקודש, שזה בעצם עצם האווירה, ששם בתוך הקודש יש את העבודה היותר חשובה, ששם השכינה שורה. אבל זה עדיין לא הכל. כי בית מקדש צריך גם קודש קודשים. וככה גם בית צריך קודש קודשים. ובתוך קודש הקודשים, שמה מתבטא עומק הקשר האמיתי שיש בתוך הבית. שמה נמצאים הקרובים וארון הברית. מה זה קודש הקודשים בתוך האדם, וגם בתוך הבית? אז כמו שהסברנו מקודם, שקודש הקודשים זה המוחין, החוכמה בינה דעת. מה ההבדל בין הלב, הרגשות, לבין החוכמה בינה דעת? הלב יוצר יחס אל השני, אווירה. המוח, עיקר המוח זה החוכמה. זה היכולת להסתכל כלפי מעלה. היכולת להביט מה התכלית, מה הייעוד, מה המטרה המשותפת, מה בעצם מבטא את השייכות האמיתית שלנו. אנחנו יכולים להיות מאוד שמחים ומאוד רואים את הטוב וגם מתנהגים כקשורים אחד עם השני. זה קודש. אבל אין לנו את ההתחברות, את השליחות המשותפת, את ההתחברות מלמעלה, את אותו שורש נשמה אחד, ואת אותו שליחות אחת פה בעולם. לכן בתוך קודש הקודשים הייתה התורה ולוחות הברית, שכל הסוד של התורה ולוחות הברית זה ההתחברות למעלה. כאילו הכיוון, המנורה והשולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת זה חיבורים פה. אבל התורה זה בעצם המסר שקיבלנו מלמעלה. התורה האלוקית שניתנה מלמעלה. ככה גם בכל בית, קודש הקודשים של הבית זה המקום שאנחנו יודעים שהוא מעבר שאנחנו יודעים להתייחס יפה וטוב אחד לשני. שזה מצוין, זה הקודש. אי אפשר בלי זה. אלא זה אותו מקום של היעד והייעוד האמיתי של הבית, ששם בתוך היעד, הרי בסופו של דבר, שני בני זוג שמקימים בית, הוא לא נועד רק, הוא ודאי לא נועד שהם יילחמו אחד עם השני. זה ודאי, למרות שיש מקום של מלחמה בחיים, אבל זה ודאי חיצוני. והוא גם לא רק נועד שאני ידעו להתנהג יפה אחד עם השני, שזה הקודש, לבנו יחס נכון ואמיתי. זה לא רק זה. באמת זה נועד להתחברות, להגשמת תכלית משותפת, הגשמת ייעוד משותף. ובתוך הגשמת הייעוד המשותף, שם נמצא המקום שאנחנו ממש מאוחדים. שם נמצא המקום שהוא מעלינו, שהבית מבוסס על אותה שליחות ועל אותו ייעוד. אז כשבבית יש את התכלית שמתחברת כלפי מעלה, אז שם בתוך הבית יש קודש קודשים אמיתי. שם גם נוצם בפועל השכינה ממש שוכנת ומתגלה. אז זה שלושת הרמות שבתוך הבית. נסכם אותם, לפני שנראה קצת יותר לפרטים. החלק של קודש הקודשים זה בעצם המקום, שזה לא אנחנו, זה מה היעד והייעוד שלנו, ההתחברות למעלה, התורה, שזה התכלית הרוחנית של הבית. בית אמיתי צריך תכלית רוחנית, צריך ייעוד רוחני, צריך שליחות. זה לא משנה מה עושים. אבל אחרי הבית יש שליחות, ייעוד אמיתי, וששוכחים את קודש הקודשים, אמנם זה לא תמיד עסוקים בזה, אבל שוכחים את קודש הקודשים, שוכחים את אחד הדברים היותר מהותיים, היותר נסתרים שבתוך הבית, היותר שלימים שבתוך הבית. אבל יש לו גם קודש, ששם מתנהלים היחסי גומלין הבריאים והאמיתיים, ויש גם את ההתייחסות חוצה, בתוכנו, עם העולם, שזה הבירור וההתמודדות שאנחנו צריכים לעשות. כל הרעיון הזה, לפני שנרד לפרטים, הוא בעצם רעיון שאומר לנו שבבית צריכים דרגות, רבדים. צריכים לדעת איפה נמצאים בו. יש זמנים שאנחנו נמצאים בעזרה. יש זמנים שאנחנו נמצאים בקודש. יש זמנים שאנחנו נמצאים בקודש הקודשים. אבל צריכים את שלושת הרמות האלה ביחד, כי בשלושתם ביחד יש כאן מבנה שלם ואמיתי של בית יהודי. אנחנו עכשיו נתמקד במקום אחד קודם כל של הבית, נתמקד בקודש. ולמה נתמקד בקודש? כי הקודש זה בעצם אותו מקום ששם זה האווירה העיקרית שמאפיינת את הבית עצמו. קודש הקודשים זה המעל. העזרה זה היציאה החוצה. אבל איפה אנחנו? ממש, זה הקודש. לכן נתחיל בתוך הקודש. זה כמו צורה פשוטה בתוך האדם. העיקר שרואים איפה אתה או איך נראה החיים שלך, זה איפה הלב שלך מוליך אותך. איפה המציאות הגלויה שלך נמצאת שם. יש את מה שמעליך, יש מה שמתחתיך. אבל איפה אתה נמצא, זה הקודש. ככה גם בבית. הגילוי של מהות הבית זה לפי הרמה של הקודש. הנקודה הראשונה שהסברנו כאן, אנחנו רוצים לפרט קצת יותר, שבתוך הקודש, זה מנורת הזהב. אמרנו שזה מידת החסד. כשאתה חי בעולם החיצוני, או העולם החיצוני שבתוך הנפש שלך, כחלק מתהליך של ברור, חלק מתהליך של לבחון את הטוב מול הרע, ודאי שאתה צריך להשתמש, לפעמים גם הרבה, במידה של ביקורת, במידה של תלות, זה בסדר, זה לא בסדר, יהיה בסדר, לא בסדר, אני עושה ברור כאן עם הדבר. זאת אומרת, במאבק עם העולם שבחוץ, מידת הגבורה, הביקורת, הבחינה, מגיע, לא מגיע לי, יש לה מקום רציני. ברובש הנפש הבהמית, או ברובש לחוץ, יש איזה חשבון מאוד רציני. אבל בתוך המהות של הבית, בתוך הקודש, כאילו המקום הפנימי שלך, שמבטא זוגיות, שמבטא קשר, שם אין לזה מקום. שם צריך מנורה שמאירה אור על הקשר. גם הגבורה, כמו שאומרת, נדבר עליה, היא נראית אחרת, זה לא גבורה של ביקורת. אבל קודם כל צריך ודאי אור שמאיר את הקשר. מה זה אותו אור? ודאי שהנקודה, כיוון שעיקר האווירה שבתוך הבית צריכה להיות אהבה, חסד. לכן המנורה היא הצד של החסד והאהבה. איך אפשר לאהוב כשאתה רואה שלילי? כשאתה רואה חסרונות? כשאתה מאוד ביקורתי? נכון שאנחנו חיים בתוך העולם, אנחנו חייבים לבקר כל מיני תופעות. יש לנו גם את המקום הזה. אבל הפנים של הקשר, הקודש לא יכול להיבנות על זה. זה הצד החיצוני, הקשר לעולם החיצוני, אבל לא הפנים של הקשר. פנים של הקשר חייב להיות מבוסס על ראיית הטוב. ואין מקום יותר חשוב מאשר בית שצריכים לפתח את ראיית הטוב, את הראייה החיובית. אבל אדם יבוא ויגיד, נחמד מאוד, אם הכל טוב, רואים את הטוב. אבל אם יש כל כך הרבה רע, אז איך רואים את הטוב? רע. ולא אמרנו שאין רע. יש רע בעולם שבחוץ, יש מציאות בעייתית. אבל זה נקודת ההבדל, בחוץ יש רע. בפנים אין רע. ומה שנותן לנו את הכוח להיכנס פנימה, לראות את הפנימיות של השני, לראות את הפנים האמיתי שלו, זה החוכמה שהיא מקום המנורה. אמרנו, רוצה להחכים ידרים. מדוע החוכמה? זה לא חוכמה שדיברנו, זה לא החוכמה של קודש הקודשים, הסתכלות כלפי מעלה, שזה משהו אחר. זה חוכמת החיים. זה החוכמה של העולם. זה החוכמה של הרגש. והחוכמה האמיתית של הרגש היא כזאת, או החוכמה של האהבה, היא תמיד אומרת, תסתכל פנימה ואל תסתכל בחוץ. בפנים תמיד יש מעלות וטוב. כל ראייה, כל דבר, אתה יכול לראות אותו מהצד החיצוני, חסר לי את זה, חסר לי את זה, איזה חסרונות יש לו, הוא לא בסדר. והחכם שמסתכל פנימה רואה בכל מצב את הטוב שנמצא שם. הוא לומד לראות את הטוב שקיים בשני. עכשיו אדם ישאל שוב, אבל אולי אין בו טוב? חוץ, אולי אין בו טוב. הוא זקוק לברר את הטוב שלו. כן, יש צריך ברור בחוץ. אבל בפנים תמיד האדם טוב ושלם. ולפתח קשר, אווירה אמיתית, גישה אמיתית בתוך הבית, חייבים להתחבר אל הפנים הזה. כי אם תישאר עם הנעליים של החוץ, עם הרובד החיצוני, אף פעם לא תבנה קשר אמיתי ושלם. אם מישהו יגיד, אני חושב שבבית שלי, הבן זוג, חציו טוב, חציו רע. לא אגיד שכולו רע, כולו חסרונות. הייתי מחליף אותו. לא אגיד ככה. אבל יש בו ויש בו. היש בו ויש בו הזה, שאולי בעולם אתה צודק. בהסתכלות של העולם הזה, החיצונית, אתה באמת צודק. אבל בהסתכלות כזאת, אתה אף פעם לא תגיע לקשר אמיתי. כי קשר אמיתי זו אותה חוויה שהלב מלא קרבה, אתה רואה את הטוב, ואיך אפשר להגיע למקום הזה? רק כשאתה רואה אותו רק טוב, זה בעצם הסוד שעל כל פשעים תכסה אהבה. מה עושה אהבה לפשע? מה עושה אהבה לפשע? היא מבטלת אותו? היא לא מבטלת אותו. היא משאירה אותו בחוץ. היא אומרת שהוא פחות חשוב, הוא לא רלוונטי. כשאומרים למישהו, רק נסביר מה הכוונה משאירה אותו בחוץ. כשאומרים למישהו שלא אוהב מישהו, תראה הוא כזה. והוא כזה, אוי, מרגיש דחייה ממנו. כשאומרים למישהו שאוהב את אותו אחד, תראה הוא כזה, אה, הוא כזה, טוב. נו ו... אבל אני ממשיך לאהוב אותו. למה? כי מה שאמרת לי נשאר בחוץ. לא, אני יודע, בסדר, אתה אמרת, אמרת. יכול להיות שזה ככה, אולי לקדיות, אני יודע שזה ככה. אבל זה לא מעניין אותי. זה לא מדבר אליי. כי מה שמדבר אליי זה המעלות שלו. זה המשמעות של כל פשעים תכסה אהבה. שאהבה כאילו מכסה, משאירה את זה בחוץ. לא נותנת איזה מקום פנימי להתגלות. ודאי שאווירה פנימית, זה נקרא הקודש של הבית, אווירה פנימית כזאת, חייבת להשאיר את החסרונות בחוץ. חייבת להתמלות, צריכים כאילו פנימית להתחבר, לחוות יותר ויותר את המעלות של השני. לפתח יותר ויותר ראייה טובה, ראייה אוהבת, שכמובן היא גם הראייה החכמה. כי אם אדם יש לו חוכמה אנושית, הוא יודע שבכל אדם אתה צריך לראות את הטוב. ואם יש לו חוכמה חינוכית שמתייחסת אל הילדים, הוא גם יודע שהוא צריך לראות בהם כל הזמן את הטוב. לא שהם חסרונות, אבל הם בחוץ, הם פחות רלוונטיים. כי אם אתה מעצים, אם אתה אומר שהחיסרון אוי ואבוי, ואם אתה מעצים את השלילי, אתה גם מתנתק ממנו. אתה גם יוצר יחס רחוק. אתה יוצר יחס של פירוד. והחוכמה האמיתית שמאפשרת התחברות, זה אותה ראייה שרואה את הטוב ומשאירה את החוץ, את אותו בעיות בחוץ. אז לכן זה כמו שאדם אומר, אוקיי, כשאנחנו נצא החוץ אנחנו נטפל בבעיות. אבל כאן בפנים אין בעיות. אז לגלות את המקום שבו אין בעיות, למלות את המקום שרואה רק את הטוב, זה נקרא הקודש של הבית. לכן אני אומר, רק שנבין את הרעיון הזה, אם כל הבית שלנו זה עבודה ומאבק, מקום שקול בין טוב ורע, והמון עבודה, המון מאבק, אני צודק, אתה צודק, מה נעשה, איך פועלים נכון, איך לא פועלים, המון מלחמה ועבודה, יש לזה מקום, אבל זה אומר שהבית חסר קודש. אתה רק עסוק כל הזמן עם היצריות, עם הנפש הבהמית, עם הכעסים, עם הדברים שצריך להתמודד. טוב שאתה עושה עבודה. אבל אתה נשארת בבית שלך, בבית המקדש שלך, אין חלק פנימי בכלל. אין חלק שקט. יש רק חלק, אין חלק של מנוחה. יש רק חלק שנאבק. למה הדבר דומה בזמן שלנו? שלושת החלקים האלה בית המקדש מקבילים גם כן לימי החול, לשבת וליום הכיפורים. קודש הקודשים זה יום הכיפורים. הקודש, שבת קודש. שבת זה הקודש. העבודה, העזרה זה ימי החול. אז למה הדבר דומה? למישהו שכל הזמן עובד, 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 עובד. אפילו שישה ימים הוא עובד. מגיע שבת וממשיך לעבוד. תעצור, טיפה תנוח, טיפה תרגיש שלמות. אין לו, רק עבודה. הגישה הנכונה היא שאתה צריך למצוא בזמן את המקום שבו אתה לא עובד. את המקום שאתה שלם, את הקודש. ככה גם בבית. יש מקום של עבודה. יש את המקום החיצוני של ימי החול, שעושים עבודה ונאבקים ויוצרים ומבררים את העולם ובונים דברים ונאבקים ודברים כמו שצריך. אבל יחד עם זה צריך את המקום השלם, את המנוחה, שזה הקודש. ששם אין עבודה, אז איך יוצרים מצב של עבודה? שם יש ראיית החיובי, שם אתה רק מרגיש את הטוב שבשני. שהמקום הזה, זה החוכמה, של אותו חלק פנימי של הבית, שם בתוך החוכמה הזה בונים את אותו קשר שלם ואמיתי. אבל יש את זה צד שמאל, צד ימין, לראות את הטוב, לאהוב. אבל יש עוד צד, שהוא צד של גבורות אמיתיות שבתוך הקודש, שזה שולחן לחם הפנים. זה כל הברכה הגשמית, כל הברכה הגשמית לעולם, השפע הגשמי נמשך משולחן לחם הפנים. מה הדבר שמביא לאדם ברכה בחיים? להמשיך לו שפע מלמעלה למטה. אדם יכול לחשוב שכשהוא יהיה עצוב, חסר ויזעק כל הזמן למעלה, זה יביא לו ברכה. כשאתה זועק וחסר, אתה כדור לך בטח ירחם עליך. אבל הברכה שורה על מקום אחר לגמרי. הברכה שורה במקום של שמחה, של שלמות. ברכה שורה במקום, מה שנותן יותר מכל ברכה לאדם, זה דווקא השמחה שלו, דווקא תחושת השלמות שלו. כמה שיותר שמח, הברכה שורה לאדם יותר בחיים. השפע הטוב, הכלי היותר חשוב להמשיך שפע וטוב לעולם, זה דווקא השמחה. דווקא תחושה של שמחה ושלמות. וכיוון זה כך, אחד מהדברים העיקריים זה, שזה הבחינה של העושר, זה שמחה. אבל גם בבית צריכים לדעת את זה, שקשר אמיתי נבנה על זה שיש לנו שמחה בבית. כשאין שמחה בגלל כל מיני סיבות הכי צודקות שבעולם, הקשר נהרס. אפילו שהסיבה היא צודקת, והלחצים הם צודקים. ואולי באמת יש לי המון מאבק, ואני צריך להילחם מלחמה מאוד מצנית עם העולם שבחוץ. כל זה נכון, יש מאבק, יש ימי חול. אבל איך הברכה שורה בבית? בקודש. בזכות מה יש לאדם ברכה בששת ימי החול? בגלל השבת שלו. אם יש לו שבת, יהיה לו ברכה בימי החול. אם הוא מחלל את השבת, לא יהיה לו גם ברכה בימי החול. השבת היא מקור, מיני מתברכים כולו ימים, מהשבת מתבררת כל שאר הימים. כאן, הקודש, כמו שאמרנו, זה ראיית הטוב, אבל זה כמו שזה ראיית הטוב, ככה זה גם שמחה. לכן שמחה, המקום של השמחה, זה מקום מאוד מאוד חשוב לכל השפע. אגב, וזה נקרא ששולחן לחם הפנים הוא מקור הברכה. אבל כאן אנחנו בעצם לומדים עוד משהו. לא פחות חשוב. שמה זה הדבר הזה? שאווירה בתוך הבית שמאפשרת קשר, זה דווקא אווירה של שמחה. והרבה פעמים אנחנו חוטאים לעצמנו ומכניסים את העזרה ואת המאבק של הפנימה, ואז אנחנו עושים את הקשר. צריכים מקום פנימי בחיים שלנו שהוא מלא שמחה, למרות שיש לנו מאבקים, למרות שיש לנו ימי החול, אנחנו לא מתעלמים מזה. אבל למרות כל זה, צריכים את המקום השלם והשמח, כי המקום השלם והשמח זה המקום שפותח, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים בעבר, גם למדנו את זה במכתב של הרבי הראי"ץ שעסקנו בו לא מזמן, שאיך דווקא השמחה היא בונה ומאפשרת אפשרות של התחברות של אהבה. אז לכן בית, הפנים של הבית, כמו שהוא אהבה, הגבורה שבו זה לא ביקורת וראיית חסרונות, הגבורה שבו זה השמחה. ואז מזה מגיעים למזבח הקטורת. יש לנו חסד, אהבה, גבורה, השמחה, שזה משולחן לחם הפנים, מקור הברכה, על זה מגיעים למזבח הקטורת. שמזבח הקטורת, כמו שאמרנו, זה משון קטורת, זה קשר. קשר, כן. כן. קודם כל, הקשר בין גבורה לשמחה, אותו משפט שאמרנו מקודם, איזה הוא השיר, השמח בחלקו. מה זה חלקו? חלק זה חלק. מה עושה חלקים? הגבורה. הגבורה מחלקת לחלקים. אבל למרות שיש לו חלק, הוא בעצם שמח. אז ודאי שהפנימיות של הגבורה זה אותו שפע שיורד בחלקים לעולם. אפילו שיש לך חלק, אפילו שאין לך הכל, אבל אתה שלם באותו חלק. זה כבר תודעה פנימית למושג גבורה. שהמשמעות שלה, העולם הוא חלקי, אבל כדי להיות שמח, אתה צריך להיות שלם בחלקיות שלך. שלם בחלק שלך. אם, למרות שזה רק חלק, אם אתה לא שלם בחלק שלך, אתה אין לך, אתה לא מחובר ממש לחלק. זאת אומרת, להיות באמת שלם, זה להיות מסוגל להיות שלם בחלק שלך. מי זה האדם שלא שמח? הוא תמיד חושב שהחלק של השני הוא יותר טוב. הוא לא מחובר לחלק שלו. הוא לא שלם עם החלק שלו. עכשיו, מה השאלה השנייה? כן, אז קודם כל אנחנו צריכים להסביר שבמושג גבורה, כמו שאמרנו, יש את הצד החיצוני של הגבורה. שהצד החיצוני של הגבורה, או החלק החיצוני, שם יש ביקורת, שם יש דביעה, וכמובן במקום הזה של הביקורת אין שמחה. זה מקום. שמחה לא יכולה להיות במקום של ביקורת. לכן, אדם צריך להגיד לעצמו, את הביקורת אני משאיר החוצה. בחוץ, יש זמנים. כאילו, יש זמן, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אני עושה ביקורת. אני משאיר את הביקורת לשבוע הבא. אבל בינתיים, אני שמח. מה זה שמח? אני שלם. לא, אני משאיר את החיסרון בחוץ. אבל אם אדם לא יודע להשאיר את הביקורת החוצה, כאילו לא, אם הוא מלא ממנה, מה זה לא להשאיר? גם כשיש טוב, מה, גם כשהוא רואה את הטוב, מה הוא רואה בזה? רק את מה שחסר. לא מסוגל להתחבר לטוב, לא מסוגל, מלא אדם שלא מסוגל להתחבר לטוב, אף אחד לא ישמח. כאילו ממלא את עצמו באותו רובד חיצוני. נכון? יש מקום לרובד החיצוני הזה בחיים, לא שאין. עוד פעם, מה שלמדנו כאן היום, במבנה של בית המקדש, אנחנו לא מזלזלים בעזרה חס וחלילה. יש לה עבודה מאוד חשובה, של בירור והתמודדות, כמו שנדבר על זה. אבל צריכים לזכור שזה המקום הזה של התמודדות, בירור, עשייה, מאבקים, החלטות שצריכים, זה לא יכול להיות הבסיס הפנימי, הקודש של הבית. וכדי לבנות בית בצורה שלמה ואמיתית, צריכים ללמוד לבנות את אותו קודש פנימי, שבאותו קודש פנימי הביטוי זה שמחה, זה שלמות. ועכשיו נחזור לנקודה, למזבח הקטורת. ומה עושה האווירה השבתית הזאת? אמרנו שקודש זה כמו שבת. מה עושה האווירה השבתית הפנימית הזאת? שזה לא משנה אם בשבת, זה גם זמן חשוב שזה יהיה, וגם השבת שבחיים זה אותו זמן בבית, שעכשיו מפסיקים את המלחמה של כל ההתמודדויות, וצריכים קצת מנוחה, שקט. מה עושה האווירה שבתית אמיתית? שמה נוצר הקשר האמיתי. זה נקרא מזבח הקטורת. היכולת ליצור תקשורת אמיתית, חיבור אמיתי, הזדהות אמיתית אחד עם השני, בנויה, זה נקרא מזבח הקטורת, זאת השלמות של קשר, אנחנו קשורים ומחוברים. ההגדרה של קשר, הביטוי בחסידות קשר, זה שניים שנקשרים. כמו בצורה פשוטה, מה זה לעשות קשר? יש שניים שקושרים ביניהם. אז הם נהיים אחד. אבל קודם כל הם שניים. מה מאפשר לשניים שבנו להיות קשורים, שזה אותו מזבח קטורת, זאת התקשורת שלמה ואמיתית, מה שמאפשר את זה, זה אותה אווירה אמיתית. לכן בחסידות מבואר שקטורת היו מקטירים אחרי המנורה. שמן בקטורת ישמח לב. קודם כל יש את השמן במנורה, אחרי זה באה הקטורת ואז הלב שמח. אז מגיעים לאותה שלמות. צריכים את ראיית החיובים. צריכים את השמחה. ואז פתאום נראה שהקשר הוא קשר אמיתי. פתאום מתגלה הקשר. מתגלה עומק הקשר משניים. כי עומק הקשר בנוי על אותה אווירה שלמה. מתוך זה אפשר להגיע לקודש הקודשים. אנחנו לפני שנגיע לקודש הקודשים, אנחנו חייבים לתת כמה מילים לעזרה, המקום החיצוני. אחרי כל התיאור שתיארנו איך נראה הפנימיות של הבית, זה לא אומר שאין לנו מאבקים עם עצמנו. זה לא אומר שאין לנו נפש בהמית שהיא רוצה להפריע. היא רוצה להשתולל ורוצה להפריע. הנפש, כל מה שאנחנו אמרנו כרגע, הנפש הבהמית שלנו רוצה הפוך. דיברנו על שמחה ושלמות, הנפש הבאמית רוצה למשוך אותך, זה היסוד שלה, יסוד האפר שלה, לעצבות ולעצלות, ולא להרגיש את תחושת השלמות, בדיוק הפוך. דיברנו על ראיית החיובי, הנפש הבאמית היא בדיוק הפוך, היא ראיית השלילי, יש בה כעסים, יש בה גאווה, שהכעס והגאווה רוצה למשוך אותך בדיוק הפוך. דיברנו על תקשורת אמיתית, בנפש הבאמית יש חוסר תקשורת, יש שם דיבורים בטלים, יש שם התפארות, יש שם לצנות, דברים שבתים הפוך מתקשורת וקשר אמיתי. וככה, יש משהו, יש לנו מקום שלא רוצה את השלמות הזאת. כל אחד, וכל אחד יש לו, צריך להכיר, יש לו מקום חיצוני שהוא לא רוצה או נאבק עם אותה שלמות. לא צריכים להיבהל מהמקום הזה. לא צריכים להיבהל שיש בנו, לא צריכים להיבהל שיש לנו נפש באמית שרוצה הפוך. זה הבן אדם. אבל פה נשאר כמובן השאלה, למה הקדוש הוא נתן בנו את הבהמה הזאת? למה נתן לנו את אותה נפש בהמית שמושך אותנו למקום הפוך? הנפש הבהמית זה בעצם הביטוי של החיבור שלנו עם העולם. הנפש הבהמית היא מחברת אותנו אל העולם, אל המציאות של העולם. ושוב נשאל את השאלה, למה הקדוש נתן לנו את אותה נפש בהמית, שזה מקום חיצוני בנו, שמחשיב ומחבר אותנו אל העולם שבחוץ בלבד? בשביל מה? התשובה לזה, לאותה נפש בהמית, לאותה מציאות חיצונית, התשובה לזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעלה אותה. מה זה נעלה אותה? נדע להשתמש בה באותם כוחות שליליים, נדע להשתמש בהם לטוב. נדחה את הרע שבהם, ונדע להשתמש בהם לטוב. זה נקרא לעלות קורבן. קורבן זה לקחת את הבהמיות ולעלות אותה. במילים פשוטות יותר, כמו שנקרא בחסידות, אתה צריך לברר את הטוב שבתוך אותו הנוחיות, לברר את הטוב ולדחות את הרע. זה לעשות בירור. יש עבודה מאוד גדולה בבית, שזה העבודה של העזרה, העבודה שקושר אותנו החוצה, עבודה מאוד גדולה שבה אתה צריך לבחון כל הזמן את אותה, תודה, אתה צריך לבחון כל הזמן את אותו מקום בהמי יצרי שבך, אולי הוא, אתה משתמש בו, הכנסת אותו למקום לא נכון, או אתה משתמש בו בצורה לא נכונה. מותר להיפגע. אבל נפגעת במינון הנכון, והגבת נכון על הפגיעה, מותר להיפגע, כי לפעמים נפגעים. אבל אם הפגיעה שלך הפכה להיות משהו הרסני, כועס, נוקם וכו', אז לקחת את המקום האנוכי הזה והעברת לו את הגבולות. ואז זה גם עוד יזיק. לעומת זה, נפגעת, כי אתה בן אדם שמחובר אל העולם, אתה לא מלאך, נפגעת ואתה שוקל איך מגיבים, זה נקרא בירור, איך מגיבים בצורה נכונה? איך משתמשים בזה בצורה נכונה? איך לא טועים? מותר לך לרצות לדאוג לעצמך. מותר. אבל כמה אתה דואג לעצמך? אתה רק רואה את עצמך ואתה לא רואה את השני בכלל? אתה רק אומר כל הזמן, אב, אב, תן לי, תן לי? אז לקחת את הנפש הבאמית, במקום לברר אותה, השתמשת בה בצורה לא נכונה. אבל אם אתה אומר, אני עכשיו דואג לעצמי ואני גם צריך לדאוג לשני, לא שזה שלילי לדאוג לעצמי, אבל איך אני גם דואג לשני? מה האיזון הנכון בין המקום האנוכי שדואג לעצמי לבין הדאגה לשני? אז עשית ברור לנפש הבאמית. השתמשת בה בצורה נכונה. בכלל לדאוג לעצמך, הנוחיות זה נפש במין, אבל יש לה מקום גם בתוך הבית. אבל מקום, כמו שאמרנו, מסוים, אז מותר להיפגע, מותר גם לדאוג לעצמך, מודר, אבל כל הדברים האלה זקוקים למינון הנכון. ופה העבודה היא מאבק לא פשוט. אם אתה נסחף אחרי המקומות האלה, אם אתה נסחף אחרי המקומות האלה כמו שהם, ללא בירור אמיתי, אז זה כמו שלקחת בהמה כמו שהיא, והכנסת אותה לתוך בית המקדש, היא שם עושה בלגן והורס את הכל. היא צריכה סדר, היא צריכה להיות שלמה, היא צריכה תהליך של עבודה, צריך לברר אותה, כי היא בהמה. אם תברר אותה, היא תעלה קורבן לריח ניחוח על השם. ככה גם בחיים שלנו, או ההסתנזל, דיברנו על החוץ שבתוכנו, אבל ככה זה גם בעניינים שבחוץ. אתה לא יכול להיות לא לשמוע מה קורה בחוץ, לא להיות מחובר, לא לעבוד עם החוץ. אבל מה לקחת מהחוץ והבאת הביתה, הבאת לתוך הבית, זה צריך ברור. לא כל מה שקורה בחוץ מביאים פנימה. לא כל מה ששמעת בחוץ הוא צריך להכניס פנימה. צריך ברור מאוד שלם. מה הטוב ומה רע, לא את הכל. יש טוב ואי אפשר בלי זה, אבל חייבים את הבירור הזה, כי הדברים האלה שהם שקולים, שנמצאים בין טוב ורע, ללא בירור, הם יעשו את הכל. אז לכן כל העבודה של הבירור שקיים בחיים, בין אם זה בירור שבתוכנו, ובין אם זה בירור בין אם זה בירור בתוך העולם החיצוני, אנחנו לא מתעלמים מזה, אבל פה צריכים הרבה בחינה פנימית, הרבה הסתכלות. אולי אני עובר את המינו, אולי אני משתמש בדבר לא נכון, אולי אני מכניס כאן ביטויים, שאיפות לא נכונות. שמעת שמישהו אומר שהוא רוצה משהו מסוים, אתה עכשיו תעשה את אותו דבר, או תרצה אותו דבר, אולי זה יזיק, אתה צריך לבחון, יש לזה מקום אמיתי, אין לזה מקום אמיתי, וזה המאבק, זה מאבק קשה בחיים. הבירור, העובדה שאנחנו חיים בתוך העולם, אנחנו זקוקים לברר אותו, זה בירור לא פשוט. כי אנחנו לא אומרים כאן כרגע, אין לנו את זה, אין לנו את הנפש הבהמית. אנחנו לא אומרים את זה. אם היינו מלאכים זה היה הרבה יותר קל. יש לנו את זה. אבל איך משתמשים ומבררים, משתמשים בחלק החיצוני של החיים בצורה נכונה, זה עבודה לא פשוטה. כל העבודה הזאת זה הבסיס החיצוני של הבית. אבל העיקר שם זה בסיס של דירו. אז אם נבחן, איך מסתכלים על הבסיס החיצוני על העזרה? ברור, מבררים. איך בונים את הפנים של הבית? זה לא ברור בה. זה לגלות את הטוב, לגלות את האור, לגלות את החיובי, לגלות את השלימות ואת השמחה. אז יש לנו רובד של עבודה וברור, לכן אמרנו שזה יהיה מחול. יש לנו רובד של גילוי השלימות, לכן כמו שאמרנו שחייבים לברר, כמו שהדברנו מקודם בהרחבה, אם אתה כל חייך תברר, אתה תישאר בחוץ, לא לך בית מקדש. ויחד עם עבודת הבירור, אתה צריך את המקום השלם הזה של הקודש. על ידי שני השלבים האלה, נוגעים בקודש הקודשים של הבית, שזה בעצם עומק הקשר, כמו שהסברנו קודם, ועומק השליחות, כי קודש הקודשים בעצם קיים, אפשר להגיע אליו, כשיש לנו את שני הרבדים האלה החיצוניים. ואז, כשיש גם את קודש הקודשים, שזו אותה תכלית אמיתית של הבית, מה שקדוש הוא רוצה מהבית, אז ודאי שבבית כזה, שם השכינה תשרה. כשהיהודי יודע שהבית נועד לחיות, להגשים ייעוד ותכלית, שם בפועל גם השכינה תשרה. נעצור.